בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הבוקר דיון יחד עם היועצת המשפטית לממשלה בנושא ההגבלות במרחב הציבורי ושל המתקפות האלימות באחרונה של פעילי שמאל אנרכיסטים ומתנגדי הרפורמה נגד אישי ציבור, שרים וחברי כנסת. בכירים בממשלה הגדירו את אי טיפול המשטרה נגד אותן הפגנות כאוזלת יד של מערכת שלטון החוק. הבכירים מסרו, אין לנו בעיה עם הפגנות, הבעיה עם תקיפות נגד פוליטיקאים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הבוקר בראיון התקשורת האמריקנית כי הכנסת לא תחוקק את פסקת ההתגברות. באשר למינוי השופטים אומר נתניהו, לא תהיה הדרך הנוכחית, אבל גם לא הדרך המקורית שהוצעה. בראיון הוול סטריט ג'ורנל הוסיף ראש הממשלה ואמר כי ישראל חוששת להעביר לאוקראינה מערכות הגנה ישראליות מחשש שיפלו לידיים איראניות. אם כיפת ברזל תהיה בידי איראן, מיליוני ישראלים ימצאו את עצמם חשופים לפגיעה של רקטות. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד אומרת הבוקר כי ראשי הקואליציה מרוצים מהתנהלות הממשלה ופסקת ההתגברות תהיה בקרוב מיותרת.
נמצאת בפרסה שזה מה שנקרא מאחורי המליאה. אני חושבת ששם אתה רואה סביעות רצון של ראשי הקואליציה. ראשי הקואליציה מבקשים וביקשו בהסכמים הקואליציוניים מגובש. ואני אומרת לך את זה מראשי המערכת המשפטית במדינת ישראל. אתה יודע, הפרופסורים שנמצאים בצד הנכון במפה הפוליטית אומרים, אם אנחנו נביא את הנושא הזה של היועצים המשפטיים, עילת ההסתברות והוועדה לבחירת שופטים, לא צריכה בכלל להיות פסקת התגברות.
הקטל בדרכים, אזרח ישראלי נהרג ועוד 9 פלסטינים נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים בין 3 כלי רכב בכביש הבקעה הלילה. כתבנו בן צי ליזרוביץ' מציין כי הפצועים פונו במסוקים לבית החולים הדסה עין כרם. משרד הפנים של משה ארבל משס מסיים היום את מבצע מרתון דרכון שנמשך 6 שבועות. השר ארבל מכתיר את כעת המבצע כמוצלח, ובמסגרתו הונפקו כ-440,000 דרכונים. כתבנו צבי טסלה מוסר כי עד הלילה בשעה 9 ניתן יהיה להנפיק דרכון ללא תור ב4 הלשכות הגדולות של משרד הפנים. במשרד החליטו כי מרכז הנפקת הדרכונים בבני ברק יהיה פתוח לציבור גם לאחר סיום המבצע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים. מחר בלי שינוי, בשבת קודש התחממות, ביום ראשון בלי שינוי.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
ועד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
שוב שלום לכם ובוקר טוב, שעה שנייה מהדורת הבוקר.
בוקר טוב לך שוב איתי, בוקר טוב למאזינים שמצטרפים. אתה יודע, החופש הגדול להיות אותו מתחיל.
כן, שמעתי הבנות, שיש כאלה שהתחיל כבר.
אצל הבנות הגדולות האלה שבתיכונים כבר התחיל.
נו, אצלנו שבוע הבא.
אז הם לא קמים כבר כאלה, זה מוקדם. אז אולי קמו בתשע. אבל למי שהתעורר עכשיו, אז שוב.
לפני סוף זמן קראת שמה.
טוב, בכל זאת בנות, מה? יכולות.
בסדר, לא משנה, בכל אופן. טוב, אני מקבל פה, דיברנו מקודם על מה כן קיבלנו.
רגע, בוא נגיד תודה רבה.
תודה רבה לצוות שלנו, מוטי קופפר, טכנאי השידור, נתי שולמן, עורך ומפיק אותנו, ודיברתי כאן בשעה הקודמת על מה קיבלנו מהממשלה הנוכחית, בינתיים אפס, כנראה.
למה אפס?
אז כותב לי כאן איזה אברך, אני שומע אותך וממש לא מצליח להבין למה לא מעבירים ישירות לאברכים את התוספת, הם ממש, זה, הצבענו להם וזרקו אותנו, המצב הכלכלי מטורף, אתה יודע כמה זה יכול לעזור. שלא ימליצו, בקיצור, שורה תחתונה, הוא רוצה...
תקרא או שתקרא את ההודעה כמו
שצריך. לא, זה ארוך מדי, זה ארוך, אבל השורה התחתונה הבנת, למה לא מעבירים ישירות לאברכים?
את מה? את מי?
את המלגות, את העלה של זה.
ממתי העבירו כסף ישירות לאברכים? מעולם לא העבירו כסף ישירות לאברכים.
אביר אבינה הגיע איתנו, נכון, אבל בוא נשאל את
אביר אבינה. בוקר טוב לאביר אבינה, הוא איתנו?
בוקר טוב לשניכם.
אבי, מה שלומך? מה זאת הטענה הזאת של אברכים, למה לא מביאים את הכסף אלינו? מעולם לא הביאו כסף ישירות לאברכים, תמיד ראש הכולל מקבל, ומשם הוא נותן לאברכים.
כן, או חלק מזה.
אבל יש את השאלה הטכנית, למה לא מעבירים ישירות לאברכים, ואז אנחנו חוסכים את השאלה לאותם כוללים, שהראשי כוללים מסיבות כאלה ואחרות לא מעבירים את הכסף לאברכים, כי הנה הכסף יגיע לאברכים ואז אין למה לדבר. אבל טכנית, לפי ברורים שלי במשרד האוצר, משפטית, אי אפשר לעשות את זה. זה עובר דרך צינורות של עמותות, וזה עובר לראשי הכוללים, ועל ראשי הכוללים להעביר את הכסף שהובטח לאברכים, להעביר אותו לאברכים. עכשיו, אני לא בא לצדד בצד כזה או אחר. המציאות כרגע שרוב רובם של ראשי הכוללים לא העבירו את הכסף לאברכים, מסיבות אולי מוצדקות. מה קרה? הרי בשנה, שנתיים האחרונות, כשהתקציב היה מועט, במקום לשלם רק דתות, ראשי הכוללים הלכו וגלגלו מיליונים בשביל להשיג עוד כסף לאברכים. מעבר לזה, אני יודע שחלק גדול מהכוללים נתנו אפילו יותר לאברכים. חלקם העלו את השכר ל-2,000 או ל-2,500 או ל-3,000 אפילו, ועכשיו אין פה עלייה אגב דרמטית, עכשיו שקיבלו 1,600 שקל וזה עוד רטרואקטיבית, אומרים ראשי הכוללים, אנחנו לא לוקחים את זה לכיס, אנחנו עדיין מגלגלים, כן, אנחנו עדיין מגלגלים חובות, ובסך הכל אני
בקיצור,
לא...
אז בקיצור, רגע, אבי,
אז מה הטענה? שאנחנו גלגלנו חובות, עכשיו אנחנו מכסים אותם, אין בעיה, אז בשביל מה לעלות?
אפילו לא מכסים, אתה יודע מה?
אז כל מה שגפני...
במקום שאנחנו נקבל 3,500, אז הוא מקבל עדיין 3,000 או 2,000 או 1,500 כל כולל לפייה.
אז אני שואל, אז כל העלאת התקציב וכל ההגדלה שלו למעשה נועדה לחסות החובות של ראשי הכוללים, ומי שלא לקח חובות נגיד, או מי שבכולל שלא נותנים רק דתות, כמו בפונוביץ' או בכל מיני
כוללים. זה מזכיר לי את הריבית, זה מזכיר לי, אוקיי, דבר כוללים.
ראשי הכוללים שנותנים רק דתות, ואני שמעתי על כוללים כאלה, באמת יש אברכים לא הרבה שראו באמת את המלגה הזו החודש, אבל התקציב החודש, שיהיה מובן, זה לא התקציב המדובר, שעליו אגב הייתה הסתה הגדולה במשך החודשים האחרונים. ב-2024, לו יהי, התקציב של האברכים אמור לעלות בעוד כ-600 שקל, ל-1,100 במקום 600 ומשהו, במקום 700 או קצת יותר, וגם לבחור התקציב אמור לעלות. זה, שם יש תקווה של האברכים, שבאמת התקציב יגיע שם לכיס של האברך ולא לראשי הכוללים, כי זה תקציב חודש בחודשו אמור להיות, תקציב מוגדל יותר, ושראשי הכוללים לא יעשו איזה תצדקה כזה או אחר, טוב, רע, זה היה לנו חובות ומגלגלים, ולכן אנחנו אומרים לקחת את זה לכיס שלנו. אבל צריך לחכות ולראות, כי אפילו 250 מיליון של אגודת ישראל שדובר עליהם, גם זה לא נכנס כרגע.
אז מה היום, כמה זה יוצא היום לחודש הסכום החודשי, הקצבה החודשית שאברך מקבל?
בגדול,
העלייה
של 2023 זה מסתכם פחות או יותר ב-120 שקל לאברך, זה כל הסיפור. עכשיו זה היה 1,600 שקל, כי מדברים על תקציב של 5 חודשים מתחילת 2023. אגב, צריך לחזור שוב ושוב על התקציב הזה, לא דווקא ברדיו כל חי אלא במקומות אחרים, כי כמה דיו נשפח, כמה הסתה נשפחה וכמה דמם של החרדים מותר על השקלים הבודדים האלה, בלי להתחיל השוואות, כי אנחנו יודעים לעשות את ההשוואות, אבל זה כל התקציב. 120 שקל נוספים לאברך, זה אפילו לא פיצוחים לשבת, אתה יודע.
אני מקווה שזכור לך, ואחרי הבחירות, כמה ימים אחרי הבחירות, דיברו על מספרים אחרים לגמרי, שהחרדים הולכים לקבל
מיליארדים, מה זה?
כן, אלפי שקלים הולכים אברכים לקבל, פתאום זה מסתכל ב-120 שקל.
קודם כל, בסך הכללי, שאתה מסתכל על תקציב לשנתיים, אז כנראה זה מסתכל במיליארדים.
לא, דיברו על כל אברך פרטני, דיברו על מעל 1,000 שקל, פתאום 120 שקל, זה כל התוספת?
כרגע, ב-2024, אני לא יודע לומר את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה מאות שקלים, שזה ברור משמעותי לכל משפחה שגם ככה חיה בצמצום ובקושי סוגרת לחודש, אין ספק שכמה מאות שקלים זה הישג יפה. רק שזה יגיע כבר, כי בינתיים יש בעיות עם הסייעות ויש בעיות עם הכוללים.
עוד נושא אני רוצה להספיק איתך. תגיד לי, ראית אתמול שהייתה הפגנה, אלימה אפילו? בירושלים?
ראיתי את הסרטונים, לא ראיתי את ההפגנה.
אתה מבין את ההבדלים בין הפגנות השמאל לבין ההפגנה הזאת?
חד משמעית, מה השאלה בכלל?
נו, מה, ההבדלים צודקים? מה זה, צודק לדעתך? מה זה אם היינו מדברים על חיפה בררנית או על...
רגע, יש להסתכל על השוטרים ויש להסתכל על מה שקרה בהפגנה. קודם כל, שתי הפגנות לא מוצדקות לפני ההתנהגות של השוטרים. שם ההפגנה לא מוצדקת אצל השמאל, כי אתה רואה מי מארגן אותה ומה הייעוד של אותה הפגנה, וכמובן איך מתנהלים בסלחנות, שזה הצד השני. וההפגנות בירושלים לא מוצדקות, כי מדובר באמת בקיצונים פרחחים שעושים ככל העולם לתוכם ומביאים נזק של מיליונים ואנחנו רוצים להוקיע אותם. מצד שני כמובן ההתנהלות הבררנית, כמו שאתה אומר, אכיפה בררנית של השוטרים, הנה המעצר של ילד בן 10, שום דבר לא יכול להצדיק את זה. זה לא משנה אם זה הפלג הירושלמי וזה לא משנה אם זה ישיבת פונוביץ' שיוצאת להפגין בהוראת גדולי ישראל, שום דבר לא מצדיק אכיפה בררנית ואלימות.
אבל השר זה איתמר בן גביר, זה מה שאני לא מבין פה. יש שר, יש שר משלנו כאילו מאנש, מה, איך זה קורה במשמרת שלו?
אגב, תדעך, אני לגמרי לא מזלזל באיתמר בן גביר, אבל תראה, אני אתן לך דוגמה קטנה, כמה הם זורקים את האשמה אחד לשני. הרי ביום שני הקרוב הודיע השמאל ברוב, אתה יודע, חוצפתו, שהוא הולך לחסום את נתב"ג ולשבש את חיי האזרחים. אגב, תקופה שהמונים יוצאים בכלל לחופש, יולי-אוגוסט, ואתה רואה את השרים, שר התיירות מוציא מכתב למי? לשר בן גביר תטפל. שרת התחבורה מוציאה מכתב לשר בן גביר תטפל, אנחנו דורשים ממך להתנהל ביד קשה. ואז מגיע השר בן גביר ואומר, בסמכותי, יש יועצת משפטית, היא אוסרת עליי לטפל, זה בג"ץ. זה ההתנהלות, 64 מנדטים לפח, יש פה יועצת משפטית שמנהלת את כל הסיפור, כך זה בהפגנות בירושלים, כך זה בהפגנות השמאל, וכך זה בשיבוש חיי האזרחים בנתב"ג.
משילות, איזה יופי. אבי רבינה, אולי נחזור עליך עוד מעט, אני צריך איתך ככה איזה שיחה קצרה על הרשויות המוניציפליות, ככל שיותר לנו הזמן. תודה רבה לך, בוקר טוב.
ועכשיו נגיד בוקר טוב לעורך דין זוהר ישרים,
חבר מועצת העיר רמת גן, יושב
ראש הציונות הדתית ברמת גן.
בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
מה שלומך קודם כל?
ברוך השם, הכל בסדר, אנחנו מתארגנים.
או, יריתם את עיריית הפתיחה למערכת הבחירות ברמת גן?
לא בדיוק עיריית פתיחה, אבל התחלנו לעבוד, לארגן את השטח, לארגן את הקמפיין, ואנחנו בקרוב נשיק את הקמפיין לציונות הדתית בעיר. אנחנו בעזרת השם סבורים שהמפלגה הזאת צריכה בבחירות הקרובות לדבר חזק בעיר, לחזק את מסורת ישראל, זה
גולת הכותרת שלנו. דווקא אם ככה אתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת, כי בשנים האחרונות, למעשה מאז שכרמל שאמה נבחר לרמת גן, יש מתיחות מאוד פנימית בין תושבי רמת גן, בין דתיים לחילונים, יש ליבוי של האש והשנאה, נקרא לזה ככה.
תראה, אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. הדברים שציינת הם עובדה שקיימת. אני לא נכנס פה עכשיו להאשמות, מי אשם, אשם כזה או אחר.
לא, מה אתה
אבל
תעשה?
כן, מה שאני הולך לעשות, מה, בדיוק, מה שאני הולך לעשות, לדבר בשפה כוללת לכל הציבור הרמדגני, תושבים דתיים וחילונים כאחד, לחבר אותם. אני רוצה שהעיר רמדגן תהיה העיר הסמן הראשון שתוביל לשקט לכל מה שקורה היום במדינה, שתהיה העיר הראשונה שתשקיט את המצב. אנחנו לא, אנחנו רואים מה קורה במדינה שלנו. יש תור ובואו, יש ימין, יש שמאל, יש ערוץ 14, יש ערוץ 13, כל אחד כבר בנה את המקום שלו, כל אחד יודע איפה הוא נמצא, ואני מצפה ורוצה לאחד את כל תושבי העיר, דתיים וחילונים כאחד. לצד זה, לצד הדברים שאני בא ואומר, חשוב לי מאוד לתת תחושת שייכות אמיתית לתושבי העיר הדתיים ברמת גן, לגוש האמוני מה שנקרא, שירגישו חלק מההוויה הרמת גנית. לעתים אני שומע טענות כאלה או אחרות שמצביקות את העניין שיש מקום לשיפור. ואת זה אני מתכוון לשפר.
תמיד יש מקום לשיפור. בתור חרדי שגר ברמת גן, מאוד יש מה לשפר. אני אומר לך מהזווית שלי, מאוד יש מה לשפר. הלוואי ו...
תראה, אני בא ואומר דבר כזה. אנחנו צריכים לשפר את התחושה שלך. הנה, אתה חרדי שגר ברמת גן, ואם אתה מרגיש כמו שאתה מרגיש, אני לא נכנס לזה אם אתה, הרגשה שלך צודקת או לא צודקת, את התחושה שאתה מדבר עליה, אני רוצה לשפר. ויש כלי קודם כל להוריד את הדציבילים, לא צריך רעש וחילוני, דתי, חרדי, לא דתי, אנחנו כולנו עם ישראל אחד, אנחנו צריכים לדבר בשפה מאחדת. זה משהו שאנחנו נוביל גם בקמפיין ובעזרת השם גם אחרי זה, יש באמת מקום בעיר שלנו לכולם.
תגיד רגע, שאתה אומר הציונות הדתית זה כולל...
מתי אנחנו מדברים פוליטיקה גם?
הציונות הדתית זה גם כולל הבית היהודי לשעבר, איך שהוא באיזה מסגרת?
ימינה, למה הבית?
ימינה, אתה צודק, ימינה.
הציונות הדתית כוללת מבחינתי את כל תושבי העיר רמת גן. גם ציבור חילוני.
כן, זה אתה רוצה שיצביעו לך, אני מסכים איתך.
ובעיקר לגוש האמוני.
לא, ינקלה שואל איך תהיה חלוקת הקולות. מהחישובים שאני עשיתי, יש בערך מאגר קולות של 10,000 קולות דתיים, שאנשים שהצביעו למפלגות דתיות, חרדיות, שזה כולל את כולם, ש"ס, ציונות דתית, גימל, איך הקולות האלה התחלקו? יש כרגע 4 מפלגות שמתחרות על הקולות למיטב הבנתי, ואיך הקולות האלה להערכתך התחלקו?
תראה, אני אמרתי לך, אני מתכוון קודם כל להוביל את כל הנושא, את כל הציבור הדתי. אני מתכוון להוביל את כל הציבור הדתי ושכולם יבואו אחרינו. אנחנו המפלגה המרכזית והחזקה שקיימת. אני מניח שיש כבר שיח כזה או אחר מול דגל התורה. אני מאוד אשמח שהם יצטרפו אלינו. אנחנו מדברים גם לקהל האמוני, לכל הגוש האמוני, זה למעלה מ-40%, כמעט 50% מהעיר.
היה בעבר חיבור של הציונות הדתית עם דגל התורה.
אני חושב שגם עכשיו, המפלגה, עכשיו אתה רצתם יחד עם ש"ס, נכון אתה?
כן, אנחנו רצנו בסיעת
התיפור.
ש"ס מפלגה נהדרת. אני מאוד אוהב את המפלגה הזאת, אני גם קורא לה להצטרף. אנחנו נקים פה גוש אחד גדול, נכוון לכל הגוש האמוני בצורה חזקה. מי שהולך וחושב שהוא יביא את המנדט שלו רק דרך הקבוצה הדתית, אז זה פחות נכון. אנחנו צריכים לכוון לכל הגוש האמוני בעזרת השם, להביא אותו כי הגוש הזה מאמין במסורת ישראל, וזה מה שצריך להניע אותנו. אנחנו צריכים לחזק את מסורת ישראל בעיר שלנו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתה דיברת על הרפיון שאתה באופן אישי מרגיש, את התחושה הזאת שלך, שאתה הזכרת, אני רוצה לשנות.
יפה מאוד. אנחנו מאחלים לך בהצלחה. ורק שאלה לסיום, תגיד, בהנחה ותעשו איזה חיבור עם ש"ס, אז אתה תוותר על המקום הראשון?
אני עכשיו לא נכנס למקומות, אבל בוא, העניין אצלי זה לא מקום ראשון.
אתה יודע שבפוליטיקה, בפוליטיקה תמיד שואלים מי בראש, ככה זה היה להבדיל...
אני אגיד לך משהו. ההבדל ביני אולי לבין אחרים, שברוך השם לי יש משרד ואני עובד בו, ואני באמת רותם את עצמי לתוך העניין הזה, כי מה שמוביל אותי, ואני אומר את זה לאנשים...
אתה עושה את זה אידיאולוגית, אני יכול להגיד שאני גם מכיר אותך קצת לציבור המאזינים, ואכן יש פה בחור אידיאולוגי, יש לו פרנסה ברוך השם, הוא לא עושה את זה בשביל כסף.
יותר מזה, אני אגיד לך, יותר מזה, וגם נדמה לי שישבנו ודיברנו על זה, מה שמניע אותי זה להשמיע כל יהודי בעיר, זה מה שמעניין אותי. היום מדברים בסיסמאות כאלה או אחרים, אני לא שומע את הכל היהודי, אני לא בא ואומר לאנשים תהיו דתיים, אל תהיו דתיים, כל אחד איש באמונתו יחיה, אבל בוא, אנחנו עיר יהודית במדינת העם היהודי, ואנחנו חייבים לכבד את העניין הזה ולהשמיע כל יהודי, וזה מה שמניע אותי.
ולצאת נגד המכירת חזיר ופתיחת עסקים בשבת וכל מה שקורה פה, שכל זה קרמל שמה עושה. תשמע, לא היה כזה ראש עיר גרוע לרמת גן מאז שהיא קמה.
אני ברשותך, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למה שאתה מציין, כי יש דברים פחות טובים, אבל יש גם דברים מצוינים שהוא עשה, וגם דיברנו על זה, אני ואתה.
אבל תשמע, בסוף מסתכלים על מבחן התוצאה, רמת גן היום עיר שסועה, מחלוקת בין ציבור דתי לחילוני.
אני אגיד לך יותר מזה, בסוף
סגן ראש העיר, ברזילה, איך קוראים לו, שרצה לסגור את לוסטיג ורצה לעשות
בחייך,
זה מקום של דתיים.
אז צריך להסתכל מי יעמוד בצד ימין של ראש העיר. אנחנו יודעים שבצד שמאל עומד סגן ראש העיר רועי ברזילאי. בצד ימין של ראש העיר צריך לעמוד דמות שהיא חזקה, איתנה, שתדע לאזן אותו. בסך הכל,
דמות איתנה, ש"ס נמצאת בפנים ועדיין בקואליציה, ולמרות זאת קרמל שם עושה מה שהוא רוצה. סימן שזה לא מספיק.
אבל אנחנו דיברנו על זה, ואני לא רוצה לדבר לגופו של אדם. אני רק אומר שאני מאמין. אני מאמין ובטוח. מאמין ובטוח בעזרת השם. שאם אני יעמוד לצד ראש העיר, אני אומר לך, הדברים יראו באופן שונה. אני יודע לדבר עם ראש העיר, אני יודע להגיע איתו להבנות, להסכמות, אני יודע לאזן את הדברים, יש לי את היכולות, יש לי את הכוח לעשות את זה, והדברים האלה יבואו לידי ביטוי בשטח. כרגע זה לא קורה, כי תסתכל מי הם העומדים מסביב ראש העיר, ותבין לבד. ברגע שאני אהיה שם, בעזרת השם אנחנו נשנה את המצב.
בעזרת השם ישרים, א', תודה רבה לך.
נאחל לך בהצלחה.
בדיוק, שיהיה לך המון בהצלחה. ואנחנו עוד נדבר, אנחנו עוד נדבר.
תודה, תודה.
יכול שנתקרב לבחירות, נדבר גם על ערים מעורבות, כי זה באמת חשוב לחזק את הכוח התורה בכלל, והכוח הדתי בעיר. אבל אני מאוד, כמו שאמרת, אני מאוד לא מרוצה מהתפקוד של קרמל שמה ברמת גן. אני לא מצביע ברמת גן, מצביע בבני ברק, אבל עדיין שכן.
אתה עוד זוכר בקורונה?
לא בקורונה, היום אני עובר אתמול עברתי ברמת גן, אני רואה את העניין הזה שבכל הכניסות לבני ברק, באזורים שמים דגלים.
שלחת לי תמונה, אמרתי לך שאני רואה את זה כל הזמן מול העיניים.
בסדר, אבל לא, אבל יש הבדל בין ביאליק והרצל, לבין לשים לי את זה בשדרות ירושלים, וברחוב הרואה, ובן גוריון.
זה שחלקו ממנו בני ברק.
בדיוק, צד אחד זה בני ברק, צד אחד זה רמת גן. אני לא רוצה סתם להשיב להכיס, אני לא יודע מה הסיבה.
יש מה שנקרא מומר לתיאבון, ויש מומר להכיס. מומר להכיס הוא הכי גרוע.
נכון, ונקווה שבאמת
תושבי רמת גן יסימו. בוא נצא לפרסומות. פרסומות וחזרנו.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
בקשות מהרופא איטלי זה קל לי, להליט בוואטסאפ איזה כיף, איטלי זה קל לי, לחדש את המרשם, איטלי זה קל לי, אפשר בוואטסאפ כמובן, איטלי זה קל לי.
חדש ובלעדי ללקוחות כללית. וואטסאפ מרפאתי. פשוט וקל להתכתב עם המרפאה. תשמרו את המספר 050-260-2700. מענה מהיר לכל פנייה שלכם? בטוח זה כללית.
כללית בוואטסאפ לבריאות.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם אחד ונועם שתיים, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילול שבת.
אז תתקדמו לנועם שתיים היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
הזדמנות נדלן, כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדלן, ועכשיו קרקע פרטית בזיכרון יעקב, רבע דונם בטאבו ב-159,000 שקלים. חייגו, כוכבית 3634.
שלום, כאן יעקב אמרני. הקושי העיקרי שלי בילדותי היה חשש שהחברים ישפיעו עליי לרעה בשעות אחר הצהריים אחרי הלימודים. בזכות מטיפת המגדל אור צמחתי ברוחניות והצלחתי להתקבל לישיבה החשובה, ישיבת בית הלוי, והיום אני זוכה לעמול בתורה הקדושה.
הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיבת המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
אפשר לחסוך בקיץ. בעת שימוש במזגן בקיץ, מכוונים את פתחי העברור כלפי מעלה לפיזור יעיל של האוויר הקר. סוגרים את כל החלונות והדלתות וחוסכים. איתכם, חברת החשמל.
בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות, והן 20 הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה. אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
הפקרתם כבר ביטוח משכנתה? אז מה? לא מאוחר לעבור לביטוח משכנתה זול יותר בביטוח ישיר. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בע"מ.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
חזרנו. הבחירות המוניציפליות, עוד רגע נדבר עליהם גם. אני חושב שזה אחד הדברים שיעסיק אותנו רבות בתקופה הקרובה. בפרט שעוד חודש ככה בערך יוצאים לפגרה גם בכנסת, ככה שיהיה לנו מספיק זמן, יולי-אוגוסט עם החופשות וכל ה...
בטח, יהיה מעניין פה בכל עיר, בכל עיר לפני עצמה, ואת יודע מה, בוא ננתח אפילו את זה.
עם הפרשן הפוליטי, היוצא אסטרטגי, אבי גרינצייג, שלום.
בוקר טוב, מה נשמע?
אבי, מה העניינים, מה שלומך? בוקר טוב. הופה, תודה רבה, זה הדדי. אבל איתך, לפני המונציפליות, אני חייב לחזור אותך, אני יודע שאתה עוקב גם באדיקות אחרי מה שקורה במשפט של נתניהו. נכון. ואחרי, בוא, כל שבוע זה שיאים חדשים נרשמים, אז אחרי גם שהשופטים אמרו להם, תחזרו בכם מהכתב, הציעו להם לסעיף
השוחד. לסעיף השוחד, לא מכתב. אל תוסיף פה.
בסדר, מסעיף השוחד, ואחרי מה שראינו אתמול.
לא, כתב אישום זה השלב הבא.
שמעתי, תן לי לסיים, רגע, אל תתערב עכשיו. תהיה בשקל, סגור לך את המיקרופון עוד שנייה. אבי, תגיד לי רגע, האם אתה לא חושב שזה, שהגיע הזמן, שבאמת לא, שהפרקליטות תרד מזה כבר, שהתביעה תחזור בה. למזער נזקים אני קורא לזה.
איך שלא מסתכלים על השבוע האחרון, זה היה השבוע של נתניהו. תראו, אתה יודע, פעם ב, יש לו איזה שבוע שהוא יכול להגיד, השבוע הזה הכל הצליח לי, אז זה היה מהשבועות האלה. זה התחיל בחמישי האחרון עם הפרסום של מה שהשופטים אומרים, שכדאי למשוך את סעיף השוחד, וגם בתיק אלף, וכדאי להגיע להסכמות מהר, וכל מיני רמיזות כאלה שהעסק לא כל כך יציב. זה המשיך עם פליטת הפה של אלשך. היה לו שתי פליטות פה השבוע, אגב. אחת מהם הייתה מוזרה, ואז הגיעה השנייה והפילה עליה. וזה המשיך עם העדות של ארנון מילצ'ן שהולכת לכיוון שהפרקליטות לא כל כך חשבה עליו. איך שאתה, את יודע, אני מסתכל אפילו על האירוע אתמול שהוא הגיע לדבר שם למאות הורים באיזשהו טקס צהלי, והיה לפני איזה איומים שבחאה תשתולל שם ויצעקו אליו וכאלה, ואז הוא מגיע ומקבל שם, באמת ראינו סרטונים של לוטפים אותו שם באהבה ובקריאות לעשות את הרפורמה.
והיו איזה שתי אנשים, היו איזה זוג אנשים
שעמדו בצד והסתובבו, אז היה פוש על המחאה המדהימה שהייתה שם. אז זה, בסוף אם אתה מסתכל על השבוע האחרון, באמת זה היה שבוע של נתניהו, גם שבוע קואליציוני יחסית רגוע, יחסית לשבועות.
אז אוקיי, שבוע של נתניהו, אבל מבחינת החרדים זה לא בדיוק השבוע שלהם.
אני מסתכל בסוף, תראה, החרדים יש להם שבוע גורלי עכשיו מחכה להם, כי לפי הסיכומים אז בשבוע הקרוב צריך להתחיל להניע את חוק הגיוס, שני חוקים בעצם שרצים במקביל, חוק דחיית שירות וחוק הטבה למשרתים. לפי מה שסוכם לפני שבועיים וקצת, אז בשבוע הקרוב זה אמור להגיע לישיבת ממשלה, ואז זה אמור להתחיל את תהליך חקיקה, ישלימו אותו כנראה רק בחורף, אבל הוא כבר צריך לצאת לדרך, כדי שיראו שמשהו קורה. והסיפור של מה שמתפרסם אתמול, על מה כן יעבור מהרפורמה בסוף, מה לא יעבור, אני אגיד לך למה...
על מה לא ראינו, פסקת ההתגברות ראינו שביבי גם הוריד אותה.
כן, אבל אני אגיד לך משהו, קודם כל זה כבר בערך הגרסה הרביעית שאני שומע לבד בחודש האחרון על מה נתניהו מתכנן להעביר ומה לא, אז הייתי מציע לחכות בסבלנות לראות מה קורה בסוף באמת ומה לא. ודבר שני, צריך לזכור עוד משהו, פסקת ההתגברות היא קצת בדיעבד בסיפור הזה של הרפורמה, כי מה שהיא עושה בעיקר כדבר ראשון, היא מכירה בזכות של בגץ לפסול חוקים. וזה לכשעצמו עניין מאוד בעייתי, כי עד היום כשבגץ פסל חוק...
כן, אבל החרדים עשו עם זה תנאי, לא מבין.
לא תנאי, זה מוסד ההסכרים קואליציוניים.
ואי
אפשר כל פעם, אבי גרינצייג, לבוא ולשכנע אותנו למה הדברים האלה לא טובים, ולמה צריך לזה... אז תביאו את הדבר שטוב, נו באמת.
איתי, גפני אמר כמה פעמים, זה מזכיר שפסקת ההתגברות מבחינתו זה קו, אבל הוא גם הסביר שמה שחשוב מבחינתו בפסקת ההתגברות זה בשביל לסיים את הסאגה של
חוקי. צריך גיוס, נכון, התוצאה. אבל אני אומר...
אז אם אתה מוצא פתרון חוקי, מוסכם, שהמערכת של היועמ"שים וכל זה יגידו לך, תקשיב, זה כבר עובר מבחן בגץ ונגמר. זה לא יהיה, זה לא חוק
קטן. אז מה אתה אומר? הכרנו, הכרנו, אז הכרנו.
ונקיסות וכל זה. אם פתרת את הסיפור של חוק הגיוס בלי זה, בסדר. גפני הוא לא... הוא לא איזה לוחם, הוא לא בא בתור הסקרות, כל... מה שיהדות התורה
שאכפת
לו פה מפסקת
גמרות לכשעצמה. קודם כל זה לא רק על חוק הגיוס, זה גם על הכותל ועל הגיור, ובגץ התערב פה בשלל נושאים, זה גם לצמצם אולי את זכות העמידה, אני לא נכנס להם עכשיו על איך לעשות את העניין, צריך לפתור את הבעיה. כרגע לא הוקמה אפילו ועדה לנושא חוק הגיוס.
אבל אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך, אז איפה אריה דרעי? מה, הוא לא רוצה לחזור להיות שר? איפה הוא לא עומד על שלו?
אגב, דרי יש בעיה אחרת, והשאלה,
עילת הסבירות.
לא, הבעיה שגם אם יתנצמו את עילת הסבירות, או אפילו יבטלו אותה לגמרי, יש הרי, אנחנו שוכחים שבהרכב שאני לא, בדיוק, אם קיו חמישה שופטים, הדביקו לו שם משהו שהוא באמת דוחה בעיניי, בצורה שעשו את זה, את ההשתק השיפוטי שכביכול הוא התחייב בדיון הראשון שלו, לא לחזור לשולחן הממשלה, משהו שלא היה ולא נברא, אבל כך אולי הבין את
זה. אבל בכל מקרה זה נראה שצ'אס הרפורמה בכלל לא מעניינת. איפשהו יהדות התורה עוד ננסה להילחם. צ'אס אין אחד שמה שאכפת לו מהרפורמה.
לא, לא, מצד שני, אני אגיד אותה לא נכון. אני אגיד לך שבליכוד מצאנו כל מיני כאלה שעשו פרצופים, ושאף אחד לא עשה פרצוף, אף אחד לא הפריע. ידעת שכל החלקים ששאס יצביעו בעד הרפורמה, מה שידרש, מה שהקואליציה תגיד, הם יצביעו, דווקא במובן הזה שאס ראויה לציון. אתה צודק שהם לא היו בפרונט של הסיפור הזה, בהתחלה, אבל כן דווקא הם נכנסו, מה שאני שמעתי לפחות מחברי הכנסת של שאס, וגם בראיונות פומביים, כן נכנסו בחודש, חודשיים האחרונים מאוד מאוד לעניין הזה. אולי גם בגלל הסיפור של דרעי, אבל לא רק. אני חושב שזה גם התחושה שהממשלה כל הזמן מתמודדת מול המערכת המשפטית. בניגוד לממשלה הקודמת שנהנתה מאיזשהו מסלול של דרך משפטנים, הממשלה הזאת על כל צד ושעל שמים לרגל.
ראיתי איזה ידיעה, אני לא יודע אם אתה עם צד את עיניך או לא, גם איתי, אבל ידיעה שיכולה להשפיע דרמטית על הרי דרעי, על איזה תחקיר חדש שאמור להתפרסם.
לא על
הקרובים.
על חתנו.
עליו ועל נכסיו.
על חתנו.
לא, על הרי. אני אומר לך שראיתי, על הרי דרעי.
חושב שדרעי כבר לא מתרגש מכל מיני סיפורים.
מה לא מתרגש? אתה יודע, כל כותרת כזאת היא... בוא
נגיד. אני אגיד לך משהו, ינקלה. אני לא הצבעתי לדרעי, ואני זה חסיד מובהק שלו או משהו, אבל אני חושב שאת מה שיש לי, אי אפשר לקחת ממנו. באמת, אתה יודע, בסוף מדובר בפוליטיקאי הכי מנוסה שיש לנו, חוץ מזה מגפני, מבחינת ותק.
הכי מנוסה, אבל הוא בחוץ. בוא, תקשיב, על ביבי, אני אגיד לך משהו, מה ההבדל בינו לבין נתניהו. נתניהו עדיין נמצא עדיין ראש ממשלה, אריה דרעי, הצליחו להדיח אותו, אין, הוא לא נמצא.
אז הזיזו אותו משולחן הממשלה, אבל הוא עדיין יושב ראש ש"ס, הוא כנראה האיש הכי חזק כרגע בממשלת ישראל מלבד נתניהו. אל תשכח שיש לו 5 אנשים שהם נהלים מובהקים שלו, בלי חוכמות.
אז אני אגלה לך במה הוא עסוק היום.
יושבים ליד שולחן הממשלה, אני לא הייתי רץ לספיד.
אז בוא אני רוצה לגלות לך במה הוא עסוק היום, ובוא נשמע גם את דעתך בעניין הזה. הוא עסוק היום, הוא החליט בכל מקרה, זה מדיווח שנמסר לי, הוא החליט בכל מקרה עד אחרי החגים, בכלל לא להתקרב ולנסות אפילו לשולחן הממשלה. למה? כי בחירות המונציפליות לפניו, והוא רוצה את ש"ס חזקה בכל הארץ. אז הוא פשוט מתרכז עכשיו.
בסוף דרעי, דווקא בגלל שהוא כבר כל כך הרבה שנים, גם שר וגם יושב ראש מפלגה ובכל התפקידים וכל זה, הוא אדם שפחות, נראה לי, שפחות ישחק אצלו תפקיד אם להיות שר עכשיו, עוד חודשיים, עוד 3, לא על זה הוא יפיל או יזעזע הדברים, בטח לא יפיל את הממשלה הזאת בגלל דברים כאלה, הוא פועל בצורה מושכלת, פועל בצורה נכונה. אני אזכיר לך שכבר אחרי ההחלטה של בג"ץ היה כל מיני דיבורים שאולי לא ימלאו את ההחלטה, וזה יכל להדליק פה את המחאה ולעשות פה בלגן, והוא ונתניהו מיד נטרלו את המוקש הזה ועשו את הכל בצורה קרי לפי הספר. דרעי לא ייקח סיכונים, הוא לא יחזור גם לדעתי לשולחן הממשלה לפני שהוא יהיה ברור לו שחוקית להסתיים הסיפור, זאת אומרת שלא יהיה דרך לבג"ץ אחר כך לעשות עוד פעם.
במילים אחרות אתה אומר הוא לא יחזור אף פעם.
לא, אני חושב, אני דווקא חושב שכן
יבטלו את בג"ץ, אז אני
לא חושב. אני מאמין שהקואליציה הזאת כן מסוגלת להעביר רפורמה משפטית בדברים מסוימים, והרפורמה הזאת בין השאר גם תפתור את הסיפור הזה.
אתה רואה דוד ביטן וגלנט וכל המורדים האלה מצביעים?
כן, אני רואה אותם בסוף, רוב החבר'ה האלה ברגע האמת, כשכולם מסתכלים עליהם לעיני כל העולם, מה שנקרא. אוי,
פשוט אופטימי. תגיד רגע,
אני אומר שנתנו לנו סיפור טוב לעסוק בו, וזה הרפורמה, ואנחנו לא מתעסקים בשום דבר אחר. את הכל, את הכל. בעצם, הרי לא מתקנים עוול בעוול. לא אומרים, בגלל שיש פה עוול בנושא המשפטי, אנחנו לא נטפל בכל העוולות האחרות.
אתה מכיר את הסיפור על היהודי ששאלו אותו מי מחליט בבית, אז הוא אמר שאשתי מחליטה בדברים הקטנים ואני בדברים הגדולים. היא מחליטה איפה הילדים ילמדו, איפה נהיה בשבת, ואני מחליט מי יהיה נשיא ארצות הברית ומתי נטוס למאדים.
חשבתי שאתה מספר, חשבתי באותו מילה.
אז אני אומר, אנחנו קצת עסוקים בדברים הגדולים כביכול, אבל אנחנו שוכחים שהממשלה הזאת עושה עבודה יפה מאוד בדברים הקטנים בינתיים.
אבל אתה יודע, אני חייב להוסיף את מצוקת הדיור ופתרו
את הכל, תאמין לי, הכל רגוע.
אני חושב, לא פתרו, אבל מתקדמים, פותרים פה, החזירו את קריית גת לחרדים בינתיים, מסיקים עוד תוכניות.
רגע, אתה יודע מה המילה האחרונה חד פעמי?
אתה יודע מה המילה האחרונה,
אתה יודע, אבל רגע, אני חייב להוסיף.
לדעתי, הח"כים החרדים בפרט, והממשלה כולה בכלל, בכל מה שנוגע לדברים הקטנים בשקט, הם נעשים מצוין. אז לכן, בוא, גם עם כל הרצון לראות הרפורמה, ואני מאמין שהיא תקרה בסוף שלהם, נסתכל גם על חצי
הכוס המלאה בינתיים. לגמרי, חשבתי שאתה בא לספר על ההוא שהוא אמר שהוא המילה האחרונה בבית. הוא אמר שהוא תמיד אצלו, אין, מה פתאום, הוא האישה שולטת, לא, מה פתאום, אצלי אני המילה האחרונה בבית. מה היא? כן אשתי.
כן, אני אומר כן.
אז אוקיי, ותגיד לי, מה גם היה, לא נספיק, רציתי לדבר איתך על הבחירות המוניציפליות.
אבל לא נעשה את זה בהזדמנות.
נעשה את זה, לגמרי.
אני חושב ש...
יש לנו עוד 4 חודשים מלאים ועמוסים.
בדיוק, כן. לא, השאלה שלי, איפה בחרת? אתה יועץ אסטרטגי, אם אין לך ניגוד אינטרסים, כי אתה בטח בכל העיריות.
אני מקווה תהיה לי כמה ניגודי אינטרסים, אבל לא יותר מדי.
אנחנו מאחלים גם לך בהצלחה.
אבי גרינצייג, תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום וברוך.
עכשיו נעבור למזג האוויר, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחזאי הלאומי. ינקלה, אתה מנחש מי זה?
בוקר טוב, בטח. מה שלומך, ידידנו?
בוקר טוב ומבורך.
אורי בץ.
תגיד לי, מה יהיה עם החום הזה? אי אפשר אפילו לישון בלילה בלי מזגן.
איפה? באיזה מקום בארץ?
בני ברק, בני ברק.
צריכים להדגיש את זה. כי באזור של מישור החוף, השפלה הפנימית ומישור החוף, הלחות משגעת. וזה כל קיץ קורה. זה לא יהיה שקיץ אחד יהיה הרבה לחות וקיץ אחד לא יהיה. אין דבר כזה. שמגיע חודש יוני, יולי, אוגוסט, רבותיי, הלחות חוגגת. כי בירושלים תענוג, לדוגמה. ובהרי הצפון נהדר. ומי שהולך לטייל בהרי הצפון, הוא אפילו חש קרירות מסוימת בלילות. זה לא בגלל שהטמפרטורה הייתה הרבה יותר נמוכה. מול 22 מעלות, מול 18 מעלות בלילה, זה לא מי יודע איזה הפרשים. אבל הלחות היא ברת הפרשים.
טוב, תגיד לנו, לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו הולכים?
אז אנחנו הולכים למה שהיה אתמול, זה מה שיהיה שלשום. מה שהיה שלשום זה יהיה מחרתיים, ומה שהיה לפני שבוע זה יהיה שבוע הבא.
אז אתה בא להגיד לי שאין לכם עבודה? רגע, אתה יודע מה? סוגריים שנייה. לכל החזאים אין עבודה, חצי שנה.
לא, אתם חושבים שמטורולוגיה זה רק לתת...
למה אתם עושים עוד משהו חוץ מזה?
יש הרבה מאוד דברים, ים, יבשה, אוויר, בלי לפרט, המון 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 דברים. וזה אגב, גם בקיץ, זה בדיוק הזמן לעשות מחקרים על החורף שעבר, מה היה, איך היה, ולהסיק מסקנות. אז רבותיי, בקיץ אנחנו עמוסים בעבודה. השירות המטאורולוגי עמוס בעבודה, לא רק השירות המטאורולוגי, בכלל כל מי שעוסק בנושא עמוס בעבודה. כי זה לא רק לתת שהטמפרטורה מחר תהיה 29 מעלות או 28 מעלות, זה קשקוש, הלחות כזו אחרת.
אתה יודע שעברנו כבר את היום הכי ארוך בשנה, נכון?
זה נכון, הנה גם את זה צריכים לדעת.
אז הוא היה היום, אבל הוא לא היה היום הכי חם בשנה.
לא, זה לא אומר שצריך להיות היום אחר. הוא יום שעות האור הם הכי רבות. אז זה בחצי כדור הארץ הצפוני. כי בחצי כדור הארץ הצפוני, מקו המשווה דרומה, זה בדיוק ההפך. שאצלנו קיץ, שם חורף. ששם קיץ, אצלנו חורף. וכולי. אבל ביום השוויון, למשל, יש שני ימי שוויון, גם בסתיו וגם באביב. אז שעות האור, גם בצפון וגם בדרום, זהות. לעומת זאת, קיץ וחורף הם שונים לחלוטין. בקיץ אצלנו יותר, יש יותר שעות אור, יותר שעות קרינה, מה שנקרא, ובחורף זה הפוך.
אז בוא נעבור, בוא נעבור למעלות, ציבור המאזינים.
בוא נעבור למעלות, תארתי לעצמי, למה... אני אתן לכם עכשיו,
אני יכול להגיד לך שמוטי קופפר הטכנאי פה באוזן אמר לי בוא נעבור ישר לחורף.
נעבור ישר לחורף. אז בוא אני אגיד לכם, מישהו עשה את עבודת מחקר, אני לא יודע עד כמה היא זה, שלא ירד הרבה גשם, כלומר ירד גשם אבל הרבה פחות ממה שהיה בשנה שעברה.
מה בחורף הבא? אנחנו סומכים, אנחנו יש לנו את הקדוש ברוך הוא, אנחנו נתפלל אליו.
רגע, זה מישהו עשה איזה עבודה של סטטיסטית, עניינים, זה, אתה יודע מה? זה תחזית הכי קלה. אתה יודע למה?
נו.
כי לא זוכרים מה שאמרתי, מה שיהיה בעוד חצי שנה. לעומת זאת, מה שיהיה מחר, כולם זוכרים.
אז תן לנו בקצרת
מחר. מחר, אחד שאני אומר, מחר, סופות רעמים, גשם, איזה סופות, איזה, מה אתה בטיח?
אורי, מה קורה מחר במעלות?
מחר במעלות. אז אנחנו ב-29 מעלות, 28 מעלות, זה סדר גודל.
סביר, סביר.
לא סביר, אבל הלחות, איך אמרת, אתה לא יכול לישון בלי מזגן. נכון. אצלי בלילה אני מתכסה בירושלים.
ברצינות?
אז תאר לך, כן? לא, אני הגזמתי, אבל בסך הכל אני לא מדליק מזגן. לא מדליקים בהרים.
אורי בץ היקר, תודה רבה לך, חזאי הלאומי.
כל טוב.
תודה רבה, ובמעבר חד. לרב צבי אריאד,
רב במדרשה החסידית צעירים בבית הרילית, שלום לך ובוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, האם ידוע לך כבוד הרב מה ראשי תיבות חבר?
חבר, ידוע לי ממך דווקא, למדתי את זה ממך,
חנה בת רבקה לרפואה שלמה, אמן, בבקשה.
אמן, בעזרת השם בקרוב. אני שמעתי ממש את השניות האחרונות של מי שדיבר לפניי, הוא אמר שאצל חזאים בודקים מה שהם אומרים למחר, אבל תחזית לחצי שנה לא זוכרים ולא בודקים. אז הנה לנו מילים שנאמרו ונכתבו לפני כל כך הרבה אלפי שנים ועדיין עוסקים בהם מדי יום ומוצאים עוד ועוד דברים בהם, איזה יופי. אנחנו קוראים בפרשה שלנו אחרי שבלק אומר את מה שהוא אומר, והוא מפתיע את, אחרי שבלעם אומר, והוא מפתיע את בלק, ובלק בא אליו בטענות, והוא אומר לו, מה עשית לי לקרוא ובא אליו כרטיך, והנה ברכת ברך, אני משלם לך כדי שתקלל ואתה מברך, ויען ויאמר עלו את אשר, אשר ישים השם בפי, אותו ישמור לדבר. ועל הדבר הזה שהשם שם לו בתוך הפה, יש כל כך הרבה פירושים, ובאמת אנחנו נראה עכשיו מה אמר החיים הקדוש על העניין הזה. אומר החיים הקדוש, וזה מופיע כבר כמה פסוקים לפני כן, על הפסוק שאומר, וישם השם דבר בפי בלעם. מה זה הדבר הזה שהוא נתן? לא, אז נכון שהפשט הפשוט הוא דיבורים, אבל עכשיו אנחנו נראה שהחיים הקדוש מסביר את זה בצורה אחרת לגמרי. אומר החיים הקדוש ככה, הקדוש ברוך הוא רצה להעביר את המסרים האלה שכל העולם ישמע אותם, על הנבואות שיהיו בזאת השם באחרית הימים לעם ישראל, כל הגדולה שתגיע אלינו, והיה לו עניין שזה ישמע דווקא מפי נביא של הגויים. אבל יש כאן בעיה רצינית מאוד. למסור את המסרים זה לא בעיה, לשתול את המסרים בפה שלו זה גם לא בעיה. אבל הפה הזה של אותו בן אדם שראינו כל כך הרבה דרשות של חז"ל עליו, כמה שהוא היה בן אדם רע מעללים, רע עין, מידות רעות, כל כך הרבה שחיתות הייתה בו, איך אפשר לתת לו שתשכון עליו רוח הקודש? יותר מזה אומר החיים הקודש, אפילו בלי רוח הקודש. עצם זה שהדברים יעברו דרך הפה שלו, הדברים האלה לא רוצים להיכנס לתוך כזה פה. אז מה עושים את הקדוש ברוך הוא? יש לו פתרונות. אומר הקדוש ברוך הוא עשה איזושהי מחיצה בתוך הפה שלו, שהמחיצה הזו מבדילה בין הפה שלו לבין הקדושה. פלא פלאים, שהשם שם דבר בפי בלעם, הכוונה היא איזשהו דבר, והוא אומר ככה, לעשות תיקון לדבר קדושה לבל תעבור במבוי מתונס, ועשה מחיצה בין כוח המדבר והדיבור עצמו, ובין פי חזיר, עד כדי כך. וזו הכוונה, שעשה השם דבר בפי בלעם. שואל האחיים הקדוש, אם אתה שואל איך יכול להיות דבר כזה שלא רואים אותו בעין, אז הוא מביא כל מיני דוגמאות מניות, הוא אומר למשל, תסתכל, תאולמד אשר יבדיל השם בין המימות הרבים והעצומים, ושיהיו מלא נימה. יש כל כך הרבה מקומות שיש בהם מים, אם אנחנו מדברים על המים שנמצאים בימים, כל מיני זרמים שיש באוקיינוסים, אם מדברים על המים שנמצאים למעלה, שהקדוש ברוך הוא אמר, הזרם הזה ילך עד כאן, והזרם הזה ילך עד שם, כמו שיודעים אנשים, וזהו, ולא צריך שום דבר שנראה בעין כדי להבדיל, כל אחד יודע איפה הוא רוצה להיות. עוד ראיה מביא, צא ולמד מבעירה של מרים, מים בתוך מים, הללו עומדים בתוך עצמו לפני עצמם, והללו בפני עצמם, אז שם הקדוש ברוך הוא את הדבר בתוך הפה שלו, וממשיך האור חיים אחרי זה ומסביר, אין לנו זמן הרבה להאריך, מה החיים הקדוש שבלעם כל כך ציפה לנבואה הזו, ולמה הוא ציפה לה? כי אפילו שהיה איזשהו דבר שחצת בין הנבואה לבין הפה שלו, אפילו שהפה שלו היה כל כך מלוכלך, עדיין הוא הרגיש טעם כל כך מתוק. אז אנחנו עושים את זה כמובן למקום החיובי, עם הפה המתונף של בלעם, יכל להרגיש את המתיקות של דברי תורה, כל שכן וכל שכן אנחנו כשאנחנו הורגים בתורה, מטובים, הורגים ביומם ולילה, כמה מתיקות יש לנו, כמה מתיקות נרגיש, ובעזרת השם נזכיר שביום שלישי הקרוב, אם לאו 280 שנה לספירתו של האור חיים הקדוש, זה דבר תמוז, ובעזרת השם כולנו, כל מי שלומד איתנו, כל מי ששומע, נחשב לתלמידיו, ויכול בעזרת השם לפעול הרבה הרבה ישועות בעניין הזה, בזכות זה, כמו
שראית בפרה.
כן,
זכינו, בהחלט זכינו, אני זכיתי, אתם זכיתם, כולנו זכינו. תודה רבה
לכם. תודה רבה לכם. עד לרמה מדרשה החסידית צעירים בביתר עילית, תודה רבה לך.
ושבת שלום.
תודה רבה לכם, בשורות טובות.
אנחנו מסיימים כאן את התוכנית שלנו להיום. נודה לעורך שלנו, נתי שולמן, טכנאי שידור מוטי קופפר, ינקלה פרידמן איתי באולפן.
תודה רבה לך, איתי גדסי.
ולכם המאזינים שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח לנו הודעות, נשתדל לעשות אותם, לעשות איתם משהו כאן בשידור. היה לנו לא נגרב כרגיל איתכם, ותדעו שהולך להיות הפתעות.
זה הזמן המתאים להצטייד בתוסף הטבעי סטופיט. סטופיט של הנטורופת דוקטור אליהו לוי מכיל צמחים המחזקים את הגוף והמערכת החיסונית.